Live streaming is on.
אוקיי. אז אנחנו בפרשת ואתחנן. ופרשת ואתחנן יש בה כל מיני דברים מיוחדים. שנייה. אוקיי, תסדרתי. פרשת ואתחנן יש בה, זאת פרשה שמכילה מלא מלא דברים. ממש. כאילו מההתחלה עד לסוף הפרשה יש מלא נושאים שאנחנו מכסים אותם. שנייה, איפה אני עושה? פספסתי, איפה אני עושה שיתוף מסך. לא, זה לא זה. זה לא זה. שנייה אחת. רגע, נשתף את השיחה ונראה שיש לנו את זה כאן. בוא נראה אם זה זה. אוקיי. אוקיי, אחד הדברים שיש לנו בפרשה שלנו, אנחנו בעצם מסיימים את הפרשה, לקראת סוף הפרשה, יש לנו את קריאת שמה. אז יש לנו את הפסוק, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואז אנחנו בעצם עוברים לפרשה הראשונה של קריאת שמה, שזה ואהבת את השם אלוקיך. עכשיו, הפרשה הזו בעצם מדברת איתנו על אהבת השם, על הדברים הכי גדולים שיש. בתוך הפרשה הזאת יש לנו פסוק שממנו אנחנו לומדים על הציווי ללמוד תורה. ואנחנו נדבר על החיוב הזה של מצוות לימוד תורה, שיש פה בעצם משהו מאוד מאוד מעניין. כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על החובה ללמוד, לקיים מצווה כלשהי, לא משנה איזה מצווה, אז אנחנו מדברים על החובה שלנו לקיים אותה. בסדר? צריך להתלבש בצניעות, אז יש לנו גיל שבו אנחנו חייבים במצוות, ומאותו רגע אנחנו צריכים לקיים מצוות, צריך להתפלל, צריך לטול ידיים, צריך כל דבר שלא יהיה, אוקיי? לשמור שבת, כל דבר שלא יהיה. עכשיו, לפני הזמן שבו אנחנו בעצם חייבים במצוות, אנחנו לא חייבים לקיים במצוות. יש סיבה למה ילד בן 10 אוכל ביום כיפור, למרות שזה איסור כרת. למה הוא אוכל ביום כיפור? כי הוא לא חייב במצוות. למה הוא כן שומר שבת? כדי, הוא לא חייב. הוא לא חייב. כי אנחנו רוצים להרגיל אותו. שברגע שהוא יהיה חייב, הוא כבר ידע איך עושים את זה, הוא לא צריך ללמוד הכל מאפס. זאת אומרת, יש לנו חובה לחנך את הילד, להרגיל אותו לעולם המושגים ולקיום מצוות. ולכן זה יכול להיות בהדרגה. ולכן גם, אם למשל נתקענו בשבת ויש איזשהו מקרה, סוג של חירום כאילו, לא באמת, אוקיי? יש מצבים מסוימים שבהם אנחנו נעזר בילדים שעדיין לא מבינים את המשמעות של השבת. לעשות פעולות שאנחנו לא נעשה אותן. למה? כי הילד לא חייב בקיום המצווה, אלא אנחנו רק רוצים להרגיל אותו. אז אם הוא לא מספיק מבין מה זה אומר, כך שזה לא מפריע להרגל, אז זה בסדר. עכשיו, מה קורה במצוות לימוד תורה? מצוות לימוד תורה בהגדרה ההלכתית שלה, כוללת ללמד את הילדים. זאת אומרת, חלק מהחובה של לימוד תורה, גם בפסוק עצמו, ושיננתם לבניך ודיברת בם. זה קודם ושיננתם לבניך, ואחר כך ודיברת בם. קודם תלמד את הילדים, ואחר כך תחל בעצמך ללמוד. וכאן, בשיחה הזאת, הרבי בעצם מנסה ללמוד ולהבין מה העניין ששונה במצוות לימוד תורה, בהיבט הזה, מכל המצוות האחרות. אז אנחנו ננסה לראות את זה כאן. אז נקרא את זה מבפנים. במצוות תלמוד תורה, ישנם בכללות שני ציוויים. הציווי הראשון זה ללמוד, החיוב שיכיר ללמוד תורה, זאת אומרת, יש לנו חובה ללמוד. החיוב השני זה ללמד. ללמד תורה לאחרים. ובפרט החיוב על האב ללמד את בניו. ובעניין זה, מצינו דבר פלא. הן הרמב״ם והן רבינו הזקן לא פתחו את הלכות תלמוד תורה בחיוב האדם ללמוד תורה, אלא בזה שישנו חיוב ומצוות עשה מן התורה, אחת מתרי"ג מצוות, על האב ללמד את תורה את בנו הקטן. זאת אומרת, אנחנו נפתח הלכות תלמוד תורה בספר הרמב״ם, ומה הדבר הראשון שאנחנו נראה? שחובה ללמד את הילדים. לכאורה מצוות לימוד תורה היא הרבה יותר רחבה. זה לא, ואדמור זקן עושה אותו דבר. הוא לא מדבר על החובה של האדם ללמוד בכל רגע פנוי, לא מדבר על כמה ללמוד, איפה ללמוד, מה ללמוד, כלום. דבר ראשון, החובה היא ללמד את הילדים. ושואל הרבי, כאילו, מה הקטע? מוזר, ואינו מובן. לכאורה היה צריך לכל הראש לבוא החיוב ללימוד תורה בכלל, היינו לעצמו. ורק אחר כך להוסיף שלא די ללמוד, אלא צריך גם ללמדה לאחרים, לבנו הקטן. כאילו, איך אני יכול בכלל ללמד לפני שלמדתי בעצמי? ובפשוט העניין, שהחיוב ללמדה לבנו הקטן הוא תוצאה מן החיוב ללמוד תורה. וזהו ציווי נוסף במצוות תלמוד תורה, לגבי שאר מצוות התורה, שבהן חינוך הקטנים הוא רק מדרבנן. ובפרט, שלא ייתכן ללמדה מבלי ללמוד תחילה, ועד שדברי התורה יהיו חידודים בפיך. אז אומר הרבי, אנחנו בעצם, פתחתי את זה בקובץ, שנייה, 38, 39, אוקיי, אלא קצת מוקלט. בפשטות יש לבאר ששני טעמים לדבר. א', מאחר שישנו חיוב, מצוות עשה מן התורה, ללמד תורה את הקטן, זה לא כבכל שאר המצוות שבהם ליקה חיוב מן התורה לחנך את הקטנים, נמצא שלימוד התורה בכל אדם חייב להתחיל, הוא מתחיל בפועל ומן התורה בעודו קטן. ולכן פתיחת הלכות תלמוד תורה היא בדיני לימוד תורה של אדם ישראל, כסדר שהם מתחילים אצל כל אחד ואחד בקטנותו. אומר הרב, אחד ההסברים שאנחנו יכולים להסביר למה גם הרמב״ם וגם אדמור הזקן פותחים את הלכות תלמוד תורה בחובה של ללמד את הקטן, את הילדים, בגלל שברגע שהחלק הזה של ללמד את הילדים הוא חלק ממצוות עשה דאורייתא, הוא חלק מההגדרה של המצווה, זאת אומרת שכבר כשהילד הוא ילד יש לו חובה ללמוד תורה. אז כשאנחנו מדברים על מצוות לימוד תורה, אז איפה הפעם הראשונה בחיים שיתפוס אותך לימוד תורה? כשאתה ילד. ולכן לכאורה אנחנו פותחים את הלכות לימוד תורה, בעצם בנקודה הראשונה שבה אתה פוגש את החובה הזו ללמוד תורה. אז כשאתה ילד אתה לא יכול ללמוד לבד, אז אבא שלך צריך ללמד אותך. אבל בעצם החובה ללמוד תורה מתחילה כבר מהילדות. הסיבה השנייה שאומר הרבה, שאנחנו יכולים להבין למה באמת הלכות תלמוד תורה פותחות דווקא בזה, הציווי על תלמוד תורה נכפל פעמים רבות. הן הציווי ללמוד והן הציווי ללמדה. אבל הציווי העיקרי, הנמנע במניין המצוות לרמב״ם, הוא ושיננתם לבניך, הכולל כדברי הרמב״ם, ללמוד תורה וללמדה. ומאחר שהמקור העיקרי לחיוב, לימוד תורה, שגם ללמוד, הוא מבישיננתם לבניך, שפרושו בפשטות בנו הקטן, לכן פתיחת הלכות ללמוד תורה היא בחיוב שלה ללמד תורה את בנו הקטן. אז אומר הרבי, אז למה, עוד סיבה, למה אנחנו בעצם פותחים בזה? אומר הרבי, מאיפה אנחנו לומדים בתורה, את מצוות לימוד תורה? מהפסוק, ושיננתם לבניך. אז המילים של התורה מדברות קודם על הלימוד לילדים. ולכן, לכאורה, הלכות לימוד תורה פותחות בחובה ללמד את הילדים. אלא, שזה גוף הדורש ביום. זאת אומרת, בסדר, אנחנו יכולים להבין איזשהו היגיון בזה. אבל בעצם, זה בעצמו לא מובן. מה נשתנתה מצוות לימוד תורה מכל המצוות? וזה א', שלימוד התורה שייך מן התורה גם לקטנים, ויתרה מזה ב', שהחיוב ללמוד תורה נכלל בציווי ושיננתם לבניך. אז בסדר, נגיד שאנחנו יכולים להבין את זה, אבל מה העניין לכתחילה? למה בכלל בתורה כל ההתייחסות ללימוד תורה היא דרך החובה ללמד? כאילו זה אחרת, חוץ מזה, שממתי הילדים חייבים במצוות? כאילו למה, מה שונה לימוד תורה שילדים חייבים בלימוד תורה? אות ב'. לכאורה, היה אפשר לומר בדוחק על כל פנים, שטעם הדבר הוא כדי להדגיש את החילוק בין לימוד התורה בעולם הזה ובין הלימוד לעתיד לבוא. מובן הוא פשוט שכאשר בני ישראל יהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ויהיו ישראל חכמים גדולים ומלא הארץ דעה, ותרבה הדעה והחוכמה והאמת, אזי לימוד והבנת התורה יהיו במעלה שלא בערך להעידנה, ובלשון חז"ל, שהתורה שלומדים בזמן הזה הבל היא לגבי התורה שנלמד לעתיד לבוא בביאת המשיח. וממילא, הרי כללות לימוד התורה בזמן הזה, אפילו בגדולים, לא עדיפה מלימודו של קטן. אומר הרבה, יש פה משהו עמוק שעומד מאחורי זה. וזאת האפשרות שהרבה מציע. הרבה אומר, לנו היום כאן יש חובה של לימוד תורה. אבל בעצם, כל לימוד התורה שלנו כאן היום, בגלל שהוא מגיע מתוך החיים שלנו במציאות, ההבנה שלנו את המציאות, ההתנהלות שלנו במציאות שהיא גשמית, שהיא מכסה חומרית, היא מסתירה לקדוש ברוך הוא, היא כל כך כל כך רחוקה, המקסימום שאנחנו יכולים להגיע אליו זה כל כך כל כך רחוק, מלימוד תורה במצב שבו אנחנו לא משועבדים לחומר של העולם, אנחנו לא בגלות. ולכן, כמו שחזל אומרים, שכל התורה שאנחנו לומדים עכשיו, הבל היא לגבי תורתו של משיח. זאת אומרת, כשמשיח יגיע, ואנחנו בעצם לא נצטרך להתמודד עם שום הסתר ואלם, לא תהיה לנו, לא יהיה שום דבר שיפריע לנו, שיבלבל אותנו. המציאות הפשוטה תהיה אלוקות. אז כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה כמו ילד קטן שלומד לעומת המבוגר. לעומת התורה שתהיה כשמשיח יבוא. זאת אומרת הרבה, אולי בגלל זה, בעצם, גם הרמב״ם וגם אדמו"ר הזקן פותחים את מצוות לימוד תורה באמירה של רגע, כאילו בעצם כל לימוד התורה שלנו כאן הוא של ילדים. זו מצווה, זו חובה, אבל אנחנו עדיין בגדר ילדים. ועוד, על דרך של לימוד התורה של קטן הוא עניין של חינוך, המכינו לעיקר החיוב כשיגדיל, כן, הדבר בנוגע לכללות לימוד התורה בעולם הזה. שהלימוד בזמן הזה הוא חינוך והכנה ללימוד תורה לעתיד לבוא. שכן דווקא לאחר שתלמודו בידו לימוד התורה בעולם הזה, יוכל ללומד לתפוס ולהשיג את לימוד התורה בשלמותו בפי משיח צדקנו. יש עוד היבט לנקודה הזאת, וההיבט הנוסף אומר, שכמו שקיום המצוות בכלל של ילד, כאן בעולם הזה, זה כדי שהוא יתרגל, ואז הוא יוכל לקיים את המצוות כשהוא יהיה חייב בצורה טובה יותר, כי אם מישהו בגיל 13 פתאום מתחיל לשמור שבת, אז הוא צריך גם לא לחבוט את האור, וגם לא לחתוך תישו, וגם לשים לב איך מסדרים כל דבר, וגם כשרות, וגם... אז כדי שהוא יוכל לשמור את זה מיד, שהוא יתרגל, שהוא יוכל לעשות את זה באמת, כשהוא יהיה חייב, לכן אנחנו מרגילים אותו לפני כן, לעשות את זה. אותו דבר בלימוד התורה שלנו היום, גם אם אנחנו מבוגרים, גם אם אנחנו כבר לא ילדים. הלימוד תורה שלנו היום הוא זה שמרגיל אותנו, שמאפשר לנו נגיעה בעולם המושגים, שאיתו אחר כך אנחנו נוכל ללמוד בעולם הבא. בין אם זה בימות המשיח ובין אם זה בעולם האמת.
זה מי אומר את זה?
הרבה. זאת אומרת, כל מה שנוכל ללמוד אחר כך, יושב ותלוי במה שאנחנו לומדים פה עכשיו. אבל ביור זה אינו מספיק. שהרי בדוגמה לענל, מצינו גם בקיום שאר המצוות, וכהלשון האמורה על כך, שהמצוות שאנו מקיימים בעולם הזה, הן ציונים למצוות שנקיים לעתיד לבוא. לפי שאז יהיה קיומן, כמצוות רצונך, בתכלית השלמות. אומר רבי, רגע, 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 אבל מה עם כל שאר המצוות? הרי כל המצוות שאנחנו מקיימים עכשיו, אנחנו לא מקיימים אותן באמת בשלמות. אנחנו כמו ילדים. יש לנו אילוצים כאלה ואילוצים כאלה, ובכלל ההבנה שלנו בהם היא מאוד מאוד מסוימת. כל קיום המצוות שלנו הוא לא באמת מושלם, הוא לא באמת כמו אדם מבוגר. ומתי זה יהיה ככה? לעתיד לבוא. אז מה ההבדל בין מצוות תלמוד תורה לכל שאר המצוות? אנחנו שוב חוזרים לאותה שאלה. והיינו, שגם קיום המצוות בעולם הזה הוא בבחינת קטנות, ציונים. בלבד, לגבי קיום המצוות לעתיד לבוא. והרי ומה איתם הגופה? חינוך והכנה לשלמות קיום המצוות. אז אנחנו באותו סיפור, אנחנו כמו ילדים, שעוברים עכשיו סדנת חינוך, כדי שנוכל אחר כך לעשות את הדבר האמיתי. אבל מה שדווקא מצוות תלמוד תורה, דווקא, שייכת גם לקטנים, ויתר על כן, שגם הציווי הכללי על תלמוד תורה, מקורו ונכללו בבשיננתם לבניך, מובן שבתלמוד תורה ישנו עניין מיוחד השייך דווקא למצוות תלמוד תורה. מהדרך שבה זה מופיע בתורה, אנחנו מבינים שיש כן משהו שמייחד את מצוות תלמוד תורה משאר המצוות. ויובן בהקדם, ביאור החילוק בין תורה למצוות. המצוות המתקיימות בדברים גשמיים, עיקר עניינן לפעול בדברים אלו, דהיינו, בעולם. ובדוגמת העניין והלשון, דפעולת הגברה בחפצה, לברר ולזכך את הדבר הגשמי, ואת כוחות הנפש הבאמית של האדם, שבו מתקיימת המצווה. ולכן, אף על פי שקיום המצוות צריך להיות מתוך ביטול, לא משום שכך מחייב השכל, אלא מפני שכן הוא הרצון העליון, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אף על פי כן, הרי עיקר העניין בקיום המצוות הוא העשייה, ואילו הביטול הוא בכללן, כלשון חז"ל, מה שהמצוות מצרפות את הבריאות, שהמצווה צריכה לעורר באדם, אגב, אינו מעכב בדיעבד, והוא כדבר נוסף על עצם קיום המצווה. אומר הרי במה ההבדל בעצם, בין לימוד תורה לכל שאר המצוות. בכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו בעצם רוצים לברר את העולם. זה המטרה, בשביל זה אנחנו מקיימים מצוות. החלק הכי חשוב בקיום המצווה, זה המעשה. ואם לא התכוונתי, לא חשבתי, לא התרכזתי, לא משנה מה, זה משני ויצאתי ידי חובה. אוקיי? למה? כי העיקר זה מעשה. עכשיו, ברור שהתפקיד שלנו הוא לקיים את המצוות מתוך ביטול, מתוך הידיעה שזה הרצון העליון, ולכן אנחנו מקיימים אותו, ולא כי אנחנו מפחדים, לא יודעת מה, ממה יגידו עלינו. אבל עדיין, גם אם עשיתי פעולה מסוימת, כי לא בא לי שהקהילה תדבר עליי, או השכנים שלי, או לא משנה מי, שזה מניע פסול לכאורה לקיום המצוות, אבל אם קיימתי את המצווה בפועל, עשיתי אותה. מה שאין כן לימוד תורה, ולימוד תורה זה לא עובד. עניינו, שהאדם בשכלו הוא יבין את המושכל ויתאחד עמו. היינו שלא יבקש למלא את רצונותיו וחשקו, אלא יתפוס אחר אמיתת ההשכלה ויבטל את רצונו בזה. וכאשר בתורה עסקינן, היינו להשיג חוכמתו יתברך, ולכן עניין הביטול הוא עניין עיקרי בפרט בלימוד תורה. מאחר שחוכמתו יתברך היא למעלה לגמרי מגדר הנבראים. אינה יכולה להיקלט אצל הנברא, אלא אם ילמד תורה מתוך ביטול. אם יהיה לימודו רק בכוח השכל, יכול הדבר להביאו לידי כך שיהיה גלה פנים בתורה שלא ככה, אשר חוכמה אומנם יש בידו, וסברותיו נאות, אבל אין זו הלכה של תורה, חוכמתו יתברך. מה קורה בלימוד תורה? המצווה בלימוד תורה זה להבין, בלימוד תורה שבעל פה. זה להבין. עכשיו, יכול להיות, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה פעמים אצל הורים לילדים, שילד עבר איזושהי סיטואציה מאוד לא פשוטה, קשה לו לדבר על זה, והוא משדר מלא מלא אותות מצוקה, מכל מיני דרכים. והרבה פעמים הורים מכל מיני סיבות, מספרים איזשהו סיפור שמסביר את כל אותות המצוקה, אבל הם לא מגיעים לדבר האמיתי. למה? למה זה קורה? כי הם לומדים את הילד דרך הפילטרים שלהם. ויש למשל דבר מסוים שהם לא מסוגלים להכיל שקרה. הם לא מאמינים שהדבר הזה, בעולם הפנימי שלהם זה לא יכול לקרות. הילד שלהם לא יכול להיפגע בצורה X או Y. אז האופציה הזו לא נלקחת בחשבון בכלל. אז הם פוגשים את הילד דרך הסיפור שהם מספרים. והם יכולים לתרץ את הכל ולבנות מגדלים באוויר, וללכת להדרכת הורים, וטיפולים רגשיים כאלה ואחרים, ולא משנה מה, שידברו על הכל מסביב חוץ מהסיפור האמיתי. לא, אבל מה שהרב אומר זה שזה הדוגמה של מה שאנחנו עושים בלימוד תורה. לימוד תורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בהגדרה, זה לא עולם המושגים שלי. עכשיו, אם אני אגשת ללמוד תורה, דרך הפילטרים שלי, יכול להיות שאני אבין מלא מלא דברים, אבל זה לא יהיה התורה. וההגדרה ההלכתית התורנית למצב הזה, שבו אני בעצם לומדת, אבל לא את התורה הקדושה, אלא משהו אחר, זה ביטוי מאוד מאוד חריף של מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זאת אומרת, מי שבעצם מביא את עצמו הוא בעצם מוציא את הקדושה מהתורה. ואז הוא יכול להבין מלא מלא דברים, אבל הוא לא נוגע בתורה עצמה. ובדיוק כמו שבחיים אנחנו כולנו יכולים את החוכמה, יש משהו שאתה מרגיש נורא מחובר אליו, אבל הוא לא התורה בעצמה. זה לא החוכמה של הקדוש ברוך הוא. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו כן יכולים ללמוד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא? הדרך ללמוד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא חייבת לעבור דרך הביטול. דרך ההסכמה שלנו, באופן אמיתי, לפגוש משהו חדש, ללמוד משהו שלא הכרנו אותו לפני כן. ואם לא נסכים, אז לא נכיר את הקדוש ברוך הוא, אז לא נפגוש את הלימוד תורה. ואם לא למדנו באמת את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, לא למדנו תורה. זאת אומרת, ההגדרה של מצוות לימוד תורה מחייבת אותנו לגשת בביטול ללימוד התורה. כי אחרת אנחנו לא לומדים תורה, אנחנו לומדים משהו אחר. זה יכול ללכת לכל מיני מקומות. ולכן אמרו חז"ל שמוכרח להתקיים ברכו בתורה תחילה. אסור לנו ללמוד תורה לפני שברכנו את ברכת התורה. ולכן היא חלק מברכות השחר. למה? כי הקדמה הוא חי יסוד ללימוד התורה. יש הכרח להקדים את ברכות התורה, שבהן מודגש עניין ונתן לנו את תורתו. ודבר זה מעורר אצל הלומד את הביטול לנותן התורה, שעל ידי זה נעשה כלי הראוי לתורת השם. מה אנחנו אומרים בברכת התורה? אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הוא נתן לנו את התורה שלו. זאת אומרת, לפני שאני באה ללמוד תורה, אני צריכה לזכור רגע שהתורה הזו היא תורת השם. ואת הקדוש ברוך הוא אני לא יכולה להבין באמת. אז אני לא יכולה לצאת מתוך עולם המושגים שלי ולחשוב שלמדתי תורה. לא עובד. כדי ללמוד תורה באמת, אני צריכה רגע לעשות קאט לכל הסיפור שלי. נכון. כשם שיש הכרח בתנועה של ביטול, ביסוד והקדמה ללימוד התורה, שעל ידי זה נעשה לומד כלי לתורת השם, כמו כן נדרשת גם זהירות והקפדה בעניין הביטול מצד לומד התורה בשעת הלימוד גופה, ביתר עושת מאשר בקיום המצוות. כמו שאנחנו צריכים, לפני שאנחנו לומדים תורה, לעצור רגע ולהגיד, אנחנו לומדים עכשיו את התורה של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו גם צריכים תוך כדי לימוד התורה, ממש להיזהר, להחזיק את זה במודעות, ולהיזהר מזה, ולדעת שאנחנו צריכים להתחבר לזה שזה הציווי של הקדוש ברוך הוא והתורה של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בכל מצווה אחרת. כשמגיע כניסת שבת את יכולה להדליק נרות שבת גם בלי להתחבר לזה שזה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה. את יכולה לעשות את זה באופן טכני, את יכולה לעשות את זה כי בא לך רגע של להיות עם עצמך ולהרגיש ואת יכולה לעשות את זה באמת עם החיבור לקדוש ברוך הוא שמקיימת עכשיו את מצוות השם ואת ממשיכה אור אלוקי לכל העולמות ומקדשת בעצם את קדושת השבת, מוסיפה מחול לקודש, מלא 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 דברים שאפשר להגיד על זה. אבל גם אם עשית את זה רק ברמה הכי טכנית, כשאת כולך עצבנית ובלחץ מהחלות לשבת, קיימתי את המצווה. אבל אם אני לומדת את התורה באופן טכני, לא קיימתי את המצווה, כי המצווה היא להבין בשכל שלי, ולהבין בשכל שלי את החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אז אני גם צריכה להיות נוכחת באמת, כדי להתאמץ ולהבין, ואני גם צריכה לזכור שאני מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא, את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ולא להסביר לעצמי באיזושהי דרך מיסטית או רוחנית, איך עברו עליי, או הסברים לחוויות של כל מיני דברים שעברו עליי בחיים. שאנחנו נורא בקלות יכולים להחליט לשם. המצוות, כאשר האדם מקיימן כדבעי, כי כן ציווה השם, הקדוש ברוך הוא כנען, אזי המציאות שלו אינה מעורבת בעשייתו את המצווה, שהרי הוא עומד לכתחילה. בתנועה של מילוי אחר ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וממילא, אינה נחוצה בזה כל כך הזהירות וההדגשה שצריך להיות העבודה דביטוי. כאמור, כי בכלל, כשאני מדליקה נר שבת, אני אומרת אשר קידשנו במצווה וציוונו, אני מדליקה נר שבת כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אני לא מעלה בדעתי שאני מדליקה עכשיו נר שבת בגלל משהו אחר. גם אם כרגע טכנית אני עושה את זה כי בא לי איזה רגע שאף אחד לא ידבר איתי, והרגע הזה מקודש ואף אחד לא מדבר איתי בגלל, אני בעצם מדליקה נר שבת כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאני אדליק נר שבת, והייתי רוצה רגע לעצמי, הייתי נכנס לשירותים, לא יודעת, הייתי עושה משהו אחר. אבל ברור שקיום המצוות בפועל, העשייה עצמה קשורה לציווי של הקדוש ברוך הוא. וכאמור, בגלל שזו עשייה טכנית שמתבקשת בעיקר, אז זה יכול להיות קשור לציווי של הקדוש ברוך הוא, גם אם הראש והלב נמצאים במקום אחר. מה שאין כן בתורה. מאחר שעניינה הוא ייחוד שכל האדם עם המושכל, חוכמתו התברך, דהיינו, שכאשר מכוון לאמיתתה של תורה, הרי זה באופן שהסברה שחידש בעמל והגיעה צחלו, הרי כביכול חוכמתו התברך, יש צורך בזהירות והקפדה שלא יתערבו בזה פניות ושוחד מצד צחלו ומציאותו. בתורה זה לא עניין טכני, זה עניין של להבין, לחבר שהשכל יתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כדי שהשכל יתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להיות שם בביטול. כי אם אני מנסה להבין את עצמי דרך לימוד התורה, אז האגו שלי גדל שם, והקדוש ברוך הוא בכלל לא יצא מהתמונה. אם אני מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא בלימוד התורה, סביר להניח שאני גם אבין את עצמי הרבה יותר טוב. אבל אם אני מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא בלימוד התורה, אני לא עסוקה תוך כדי במי אני ומה אני ומה זה אומר עליי ומה נראה לי וכל מיני דברים אחרים, אני השכל שלי באופן אמיתי מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. יש לי אלוקות בתוך השכל. אבל זה משהו שדורש מאמץ, זה דורש נוכחות, זה דורש כוונה. זה לא קורה לבד. בלימוד התורה יש לו חשש שהלומד יתאה ויחשוב, שכבר הגיע לדרגה כזו, שמה שנוגע לו הוא רק עניין אמיתתה של תורה. ולכן, אם יטען מאן דהוא באופן אחר ממה שמחייב השכל שלו, יסיק מכך שדבריו של הלאה הם הפך התורה. על דרך לשון רזל, אורייתא הדקה, הוא דקה מרת חלה. בשעה שמדרגתו האמיתית היא לעת עתה באופן שמפריע לו על כל פנים, גם זה שדבריו של הלאה הם הפך השכל שלו. זאת אומרת, מה קורה אם בן אדם מתחיל ללמוד תורה? הוא באמת מתחיל ללמוד תורה ממקום של עבודה ושל מודעות וזהירות שהוא לומד עכשיו רק את תורת השם. ואחרי 10-20 שנה, הוא אומר לעצמי, אוקיי, יופי. הוא אומר לעצמו, מעולה, אני עכשיו לומד תורה באמת רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואז הוא מדבר, הוא לומד יחד עם מישהו, והוא מבין משהו אחר. אז הוא מתווכח איתו. עכשיו, יכול להיות שבעצם מה שמפריע לו זה שהוא מבין את הדברים אחרת, והוא אומר, לא, כתוב כאן משהו אחר, בוא תראה מה כתוב כאן. אבל גם יכול להיות שבעצם מה שמפריע לו זה שהוא מבין את זה אחרת ממנו. זאת אומרת, יכול להיות שמה שמפריע לו ועל זה הוויכוח זה מהי האמת, ויכול להיות שהוויכוח הוא, אל תגיד אחרת ממנו. ונורא קל להתבלבל ביניהם. נורא קל להסתבך בהם. אומר הרבי, אנחנו חייבים לזכור, שבלימוד תורה יש כאן משהו נורא נורא טריקי, הוא דורש מאיתנו ביטול, וגם אחרי שנים אנחנו יכולים להתבלבל ולא לדעת פעם הדרגה שלנו באמת. ולחשוב שאנחנו מחפשים רק את האמת, ובעצם ליפול במקום של ביצור האגו שלנו. ולכן גם לימוד התורה גופה צריך להיות חדור בביטול, שישמר על עומד, שהמציאות והישות שלו, שישמור על עומד, שהמציאות והישות שלו לא תתערבנה ותשחדנה ותתנה את הגיעת שכרו בהבנה וגילוי חוכמתו יתברך. לא משנה כמה זמן אנחנו לומדים תורה, אנחנו חייבים כל הזמן להישאר באמת באמת עם לב נקי ועם ראש פתוח כשאנחנו מגיעים ללמוד תורה, ולהיזהר שאנחנו לא מערבים כאן נטיות אישיות שמביאות אותנו להבין בצורה כזו או אחרת. לנסות לראות באמת מה התורה אומרת. ויש לומר, שזהו גם הביאור בבית העניינים הנ"ל. א', שעניין לימוד התורה קיים ומן התורה גם בקטנים, שאלנו בהתחלה, למה ילדים חייבים ללמוד תורה? וב', שהציווי על לימוד תורה דגדול נכלל בציווי ושיננתם לבניך. אומר רבי, אחרי שהבנו את העניין הזה של לימוד התורה חייב להיות מתוך ביטול, אנחנו נוכל להבין לעומק יותר את שני הפרטים האלה במצוות לימוד תורה. מכיוון שהם באים לידי ביטוי בית, מכיוון שבהם באים לידי ביטוי בית ענייני הביטול הנדרשים במצוות תלמוד תורה. עניין זה שהתחלת לימוד התורה הוא בעוד האדם קטן בשנים, ומעין זה, ועל כל פנים מדרבנן, אפילו קודם גיל הקטנות, שבו יש לו כבר שייכות להבנה והשגה, אלא מיד שיודע לדבר, מדגיש שההתחלה והיסוד ללימוד תורה אינם השכל שבתורה, אלא מה שהלומד ממעיט ומקטין עצמו, הביטול לנותן התורה שלמעלה מטעם ודעת, ועניין ביטול זה אינו תלוי בגדלות ושכל, אלא ישנו בכל אחד, אפילו בתינוק, מי שיודע לדבר מצד נשמתו. אנחנו יודעים שמתי אנחנו מתחילים ללמד תורה בעצם את הילד? מהרגע שהוא יודע לדבר. לא, מהרגע שהוא יודע לדבר, אנחנו כבר מלמדים אותו, תורה ציווה לנו משה קהילת יעקב, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. גם מי שלא חבדניק ולא מכיר את 12 הפסוקים. מגיל אפס. מהרגע שהוא יודע לדבר, אנחנו כבר מבקשים ממנו שילמד לומר את שני הפסוקים האלה. למה? כי אנחנו בעצם באים ואומרים, הדבר הכי חשוב בלימוד התורה, זה לא השכל שבתורה, זה לא כמה אתה מבין. מה שנותן את המשקל הכי גדול לאיכות של לימוד התורה, זה לא כמה שכל יש לך, זה לא כמה אתה יכול להבין, וזה לא כמה עמוק הנושא שאתה לומד. אלא מה שמכריע את הכף, זה מה מידת הביטול שלך לנותן התורה. ולכן גם לפני שאתה מבין משהו, וילד שמתחיל לדבר, הוא יכול להיות אפילו לפעמים פחות מגיל שנה, וגם אם הוא בן שנתיים, הוא בטח לא מבין מה המשמעות של תורה ציווה לנו משה מראשי קהילת יעקב. שהתורה היא ירושה, ויש לנו אותה, ואיתה אנחנו מתחברים. הוא לא מבין שום דבר בזה. הוא בטח לא מבין את כל העניינים הגדולים והנהלים שנמצאים באחדות השם, בפסוק שמה ישראל השם לוקנו השם אחד. אבל הוא אומר אותם, הוא כבר מתחיל ללמוד תורה. למה? כי הוא לא מבין, כי יש בו ביטול בנקודה הזאת. כי מה שחשוב זה לא השכל, אלא מידת הביטול. וזה אומר שלא משנה כמה שכל יש לי, לא משנה כמה אני חכמה, לא משנה כמה אני יכולה להבין. אם אני רוצה ללמוד תורה באמת, מה שאני צריכה לעבוד עליו זה מידת הביטול שלי, זה לא יכולות הלמידה שלי.
זה מילד היכולת הביטול יותר קלה.
נכון? נכון? והפרט השני, מה שגם הציווי על לימוד התורה הגדול נכלל בציווי ושיננתם לבניך, מלמדנו, שגם בעת הלימוד גופה, כאשר הלומד שקוע בלימודו, בכוח שכלו, כלימודו של גדול, מתוך הבנה והשגה, יש צורך בביטול כשל קטן. אז אמרנו, הפרט הראשון, זה למה בעצם ילדים חייבים ללמוד תורה? למה ילדים חייבים ללמוד תורה? כי יש שם, כי הדבר הכי חשוב זה הביטול, וילד יכול להיות בביטול, וכמו שאמרת, לילד לפעמים אפילו יותר קל להיות בביטול. ומה הפרט השני? השאלה היא, למה בכלל כל המצווה של לימוד תורה נלמדת מ"ושיננתם לבניך"? ומה התשובה היא? התשובה היא שגם כשאתה גדול, כשאתה לומד, אתה מבין, כן, כי המצווה בסופו של דבר זה לאחד את השכל, שהשכל יבין. גם כשאתה מבין ואתה לומד, תדע לך שאתה צריך את הביטול. כי השכל הזה שאיתו אתה מבין, הוא יכול להיות מה שיאחד אותך, ויתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות מה שיפריד אותך מן. גם כשאתה לומד תורה מתוך הבנה עמוקה ומשמעותית, אם אתה מפספס את הקטן שבך, את היכולת להתבטל ולעשות עצמך קטן מבחינת הישות שלך, מול הקדוש ברוך הוא, אתה מפספס את כל המצווה. המצווה כולה נלמדת ממי שיננתם לבניך, מהצורך להתבטל. כבר נתבהר כמה וכמה פעמים, שמאחר שכל עניין, ובפרט עניין בתורה, הוא בהשגחה פרטית, הוא בדיוק, מובן שיש שייכות בין תוכן, בתוכן, בין פרשת השבוע ובין הפרק בפרקי אבות שיש לקרוא וללמוד, באותו שבת. מן השבתות שבין פסח לשבועות, ועל דרך זה בשבתות הקיץ בכלל, לפי המנהג לומר פרקי אבות כל שבתות הקיץ. ובענייננו, מאחר שנחלקו הדעות בפוסקים, אם אומרים פרקי אבות בשבת תשעה באב, שאותה סוגיה הייתה גם אצלנו השנה בשבת האחרונה, כי ערב תשעה באב גם לא לומדים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, יהיה ברור כאן לפי דעה אחת, הדעה שאומרים פרקי אבות. זאת אומרת, לא ברור אם כן או לא אומרים בקביעות כמו של השנה או כשתשעה באב יוצא בשבת, אומר הרב, בוא נחבר את זה לפרק בפרקי אבות בהנחה שכן אמרנו שבוע שעבר פרקי אבות. ובפרט, דכיוון שהחכה מתוך תשוקה גדולה לא למשיח בכל יום שיבוא, ויהפכו ימים אלה ליום טוב, הנה עד בסמיכות ממש לשבת תשעה באב, הרי זה כולל החכה מתוך תשוקה גדולה שיאמרו אז פרקי אבות לכל הדעות. נוסף על השייכות הכללית בין פרשת ואתחנן בפרק רביעי דאבות, שומרים על פי הנעל גם בשבת, בשנה זו, בשבת פרשת ואתחנן, שבשניהם מצינו ריבוי עניינים אודות ללמוד תורה. כמה מהציוויים על דרך תלמוד תורה נאמרו בפרשת ואתחנן, וכן כמה וכמה משניות מפרק זה כוללות הוראות בשייכות ללמוד תורה. מוצאים אנו בבית משניות בפרק זה, גם הוראה והדגשה מיוחדת בנוגע לבית ענייני הביטול הנ"ל, הדרושים בתלמוד תורה. אז פרק ד' בפרקי אבות מדבר הרבה על לימוד תורה, ואנחנו נראה את הקשר בין ההוראות של המשנה, פרק ד' בפרקי אבות, למה שדיברנו עכשיו על המקום הזה שלימוד התורה נדרש בו ביטול. אנחנו לומדים את הביטול מתוך החיוב של ללמד את הילדים, ושיננתם לבניך. משנה ב' בפרקי אבות, הלומד תורה ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על יער חדש, והלומד תורה זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על יער מחוק. זה לשון המשנה, ולכאורה אינו מובן. ההוראה בראשה מובנת היא, הלומד תורה ילד כולי. הרי זה זירוז לאדם על דבר החשיבות ללמוד תורה בשנות הילדות ובחרות, ולא לדחות זאת לעת שיסכים. בפשטות, אם אתה מתחיל ללמוד תורה כשאתה יותר צעיר, אז אתה לומד יותר נכון ויותר טוב. אבל מדוע צריכה המשנה להדגיש את האזהרה בסיפה, ללומד תורה זקן למה הוא דומה כולי? וכי מבקשת המשנה ללמדנו שמי שלא לומד תורה מאיזו סיבה שלא תהיה, עד שיסכין עליו להתייאש חס ושלום מלהצליח בלימוד התורה? המשנה, פרקי אבות באים ללמד אותנו איך להתנהל בחיים. אז כשהמשנה אומרת, אתה לומד תורה ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על יער חדש, המשנה בעצם בא ואומרת לנו, תקשיבו, ככל שמתחילים ללמוד תורה בגיל יותר צעיר, אנחנו במקום יותר טוב, אנחנו יכולים ללמוד את התורה יותר כמו שהיא. כי אני ארוחנה, תבוא לרסה, אתה יכול לפגוש את התורה כמו שהיא. ככל שצברנו יותר רקורד, יותר, יש לנו חיים, ניסיון חיים יותר עשיר, אנחנו כבר לומדים תורה על נייר מחוק, על מה שלמדנו, אנחנו מנסים לתקן. אז אומר, בחלק הראשון נורא ברור, התורה, המשנה רוצה לדרבן אותנו להתחיל ללמוד תורה בגיל צעיר. אבל למה המשנה מביאה את החלק השני? מה העניין? שאם לא למדתי תורה בגיל צעיר, מכל סיבה שלא תהיה, אז עכשיו אני אתייאש, אני אגיד כאילו אין מצב, זה לא סגנון של התורה, בטח המשנה, כאילו מה, בטח לא בפרקי אבות, היא לא באה להניש אותם, היא באה להגיד לנו מה כן, אז מה החלק של המשנה הזאת באה להגיד לנו? והביאור בזה, על פי הנ"ל, הלומד תורה ילד פירושו גם מי שלומד תורה מתוך ביטול, שמקטין ומבטל את עצמו כילד, אשר דווקא באופן זה נקלטת התורה אצלו כדיו כתובה נהיה חדש. אבל כאשר לימוד התורה הוא רק בחוכמתו ושכלו, זכה זה שקנה חוכמה, ללא ביטול, אין התורה, תורת השם יכולה להיקלט אצלו כדבי. אז המשנה לא באה להגיד לנו, אם לא למדתם בגיל צעיר תתייאשו, המשנה באה להגיד לנו, תדעו לכם, בכל שלב שבו אתם לומדים תורה, אם לימוד התורה הוא זקן, אני יודע, אני מסתיון חיים, אני למדתי הרבה, אני מבין, ומתוך המקום של אתה זקן, זה שקנה חוכמה, אתה לא באמת תצליח לקלוט את החוכמה של הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, זה לא יעבוד. ואם אתה לומד כילד, זאת אומרת, מתוך הביטול, אז זה ייקלט ותוכל להתאחד עם החוכמה של הקדוש ברוך הוא. משנה נוספת שלומד הרבי, משנה יוטט. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגיע לבך. פן יראה השם ורא בעיניו, והשיב מעליו אפו. וידוע השאלה, מה בא שמואל הקטן לחדש? הלא בנפול אויבך וכולי, הוא פסוק במשלי. מה מלמדת פה המשנה? היא לא מוכיחה, זאת אומרת, לפעמים המשנה מלמדת לנו משהו, ומביאה פסוקים להוכיח את זה. אבל כאן כל מה שהוא אומר בעצם זה פסוק שנמצא כבר בתנך. אז מה הוא בא לחדש? מה הוא בא לספר לנו? הוא מבואר במחזור ויטרי שהפסוק קאי במלחמה בעסק העולם. הוא מחדש שמואל הקטן שגם במלחמתה של תורה בין שני תלמידי חכמים שנתרוצצו זה עם זה בדבר הלכה וניצח האחד את חברו על המנצח לדעת כי בנפול אויבך אל תשמח, בניצחון על חברך אחורי, ועל דרך תפילת רבי נחוניה בן הקנה, בן הקנה, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. אומר הרבי, מה בעצם שמואל הקטן, הוא מביא את זה ממפרשים, מה בעצם שמואל הקטן אומר כאן במשנה? בנפול אויבך אל תשמח, שלמה המלך אומר לנו את זה בחיים. אתה, יש לך איזה עניין עם בן אדם, אתה מרגיש שהוא אויב שלך, אל תשמח כשהוא נכשל. שמואל הקטן בא ואומר, קח את זה לתוך בית המדרש. כשאת לומדת משהו, ואת מבינה בצורה מסוימת, והחברה שאיתה את לומדת מבינה את זה אחרת, והדיון הזה מסתיים בזה שאת צודקת. יש לך את הקטע הזה של אני צדקתי, יאן, אכלת אותה? על זה שמואל הקטן מדבר ואומר, בנפול אויבך, אל תשמח. רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל ואומר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. הוא ממש היה מתפלל על זה, לא לשמוח בלראות שחברותה הבין לא נכון. כי זה לא פשוט. אנחנו מדברים על בנפול אויבך. על זה שאני לא הבנתי, אם אני לא הבנתי מדויק ואת הבנתי יותר טוב, אז יש את הקווץ' הזה של ה... כאילו. בנפול אויבך אל תשמח. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. הכבד שקטן הזה של האגו שנכנס פה, זה העניין. זאת אומרת, כשאת מדברת על שמחה בהבנה, בסדר, זה שמחה בלימוד תורה. אבל כשיש פה את המקום של התחרות, כשיש את המקום של התחרות, של אני יותר, כי זה הקבץ הזה, שכאן נדרש הביטול. במה שונה מלחמתה של תורה, שבה יש מקום לטעות, ששמחת בנפול אויבך מותרת, שמטעם זה הוא צריך שמואל הקטן להזהיר מפני זה. אז שואל הרבה, למה בעצם אנחנו צריכים את המשנה הזאת? מה בעצם ההבדל בין החיים עצמם למה שהרבה קורא לזה מלחמתה של תורה, לדיון בלימוד התורה, שהיינו יכולים לחשוב שכן זה לגיטימי או כן זה בסדר, לשמוח כשמישהו אחר מבין לא נכון. שלכן המשנה באה ומזהירה אותנו את זה, שמואל הקטן בא ואומר תיזהר, אל תשמח שמישהו אחר הבין פחות נכון. אך העניין הוא, וכיוון שניצח את חברו בדבר הלכה, הרי שאין זה ניצחון שלו, אלא ניצחון עבור התורה, שנתברר עניין בתורה, וזה צריך לעורר בו שמחה גדולה. זאת אומרת, כשאנחנו מתווכחות יחד על לימוד, על משהו בלימוד, אם מה שמנחה אותנו זה ברור האמת, זה מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה להגיד כאן, אז השמחה היא על זה שהצלחנו להבין את מה שזה אומר. אלא שעל זה אמר שמואל הקטן, בנפול אויבך אל תשמח. היא לא הייתה נוגעת לו אמיתותה של תורה בלבד, לא היה מודגש בשמחתו שהיא בנפול אויבך, שהוא ניצח את חברו, אלא רק העניין החיובי שנתברר העניין בתורה. אם אני עסוקה בבירור, עניין בלהבין משהו, ואנחנו מדברות ביחד, אם כל המטרה היא רק לברר מה באמת העניין שכתוב בתורה, אז אין פה בכלל עניין של מי אמר מה ומי הביא איזה צד. אין פה מקום של להגיד בנפול אויבך, אל תשמח, כי זה לא אויב. אנחנו שתינו מנסות להבין את אותו דבר. אבל אם זה נכנס לאיזושהי פינה של אני ואת, ולא לברר את הנושא, אז כבר התבלבלנו קצת.
אני חושבת שגם אתה יכול לקלוט את זה, גם במה אתה יוצא. אתה יוצא, כן, הפיקוח הזה וזה, יאללה, נחשבתי, אבל נצח אותי, לא. אתה יוצא עם זה, ש... אוקיי, אתה נחשבת, אתה קיבלת משהו חמש, כשתענות במה שקיבלנו,
העניין הוא, האם הבנתי משהו, הבנתי, אמיתתה של תורה, הבנתי משהו חדש בתורה, ואז זה בכלל לא משנה איך הבנתי את זה. לא, הדרך לא רלוונטית, זאת אומרת, לא רלוונטי אם אני הבאתי את הצד הנכון, או את הצד הלא נכון. זה לא הסוגיה. הסוגיה היא האם הבנו את מה שכתוב כאן. אז אם הבנו את מה שכתוב כאן, אז אין, המילה בנפול אויבך לא רלוונטית, כי אין כאן אויב. אין כאן שני צדדים. אנחנו שנינו מנסים להבין את אותו דבר. אבל אם יש בנפול אויבך, זאת אומרת, אם יש תחושה של רגע, אני ואת, זה המקום שאנחנו צריכים להזהיר, אל תשמח. אל תכנס לפינה הזאת. תפרגן לו, כאילו גם אם הוא טעם. אומנם, ועוד עניין בזה, אילו היה מגיע למדרגה כזו, שהיה מסור ונתון באמת לגלות את חוכמתו התברך, לא היה אצלו הכרח כלל להניח שזהו מקרה של בנפול אויבך, שהרי אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. אם באמת, אני מנסה רק להבין את התורה, אז יכול להיות שמה שאת אומרת הוא לגמרי נכון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מי אני, כאילו אנחנו מנסים להבין את העניין עצמו, אבל אנחנו לא מתייחסים לאופציה השנייה כטעות, בטח לא עם מישהו אחר אמר את זה, כי יכול להיות שזה בדיוק העניין. אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. אנחנו צריכים להבין בשכל שלנו עד כמה שאנחנו יכולים. אז כן, אנחנו רוצים לברר משהו, לצאת עם מסקנה. אבל לא היינו בכלל נכנסים למקום הזה של תועב וצודק. אומנם, ההלכה למעשה אינה יכולה להיות כבית הדעות, כיוון שבפועל אפשר להתנהג רק כדעה אחת, אבל מצד דברי אלוהים חיים יש מקום לשתי הדעות, ואנחנו מכירים באמת הרבה מאוד סוגיות של מחלוקות גדולות בין גדולי ישראל, שהם לא היו במקום של העוינות האישית, ואדרבה, היו ביניהם אפילו קשרי דם, לא מקום של, של, של נישואים, של חיבור והתאחדות והתמזגות ביניהם, אבל ברמה ההלכתית כל אחד הביא קו אחר. אז נכון שבפועל ההלכה היא כך או כך, אבל הדעות ההלכתיות, יש מקום לכולם. שמואל, אתה רוצה אולי ללכת למטבח, יהיה לכם יותר קל לדבר בשקט שם? וגם זה יהיה טיפה בכל זה פחות יפריע? וכיוון שאפילו לאחר פסק ההלכה נשארת הדעה האחרת עניין של תורה, הרי שלא שייך לומר עליה בלפול ואף לא איבך. בית שמי ובית הלל, רוב המצוות היום אנחנו מקיימים כבית הלל, רוב ההלכות. בית שמי זו עדיין הלכה. זו עדיין הלכה. היא חלק מהתורה. אז אז זאת לא נפילה, זה לא בנפול, כי הם עדיין קיימים, ובטח לא אויב, וזה חלק מהתורה. ומאחר שבשמחתו המורגש שהיא בנפול אויבך, הרי זה סימן לכך שמעורב בהרגש דדיד הנוצח, שהוא ניצח את חברו. ולכן אמר שמואל הקטן שנקרא כך, לפי שהוא מקטין את עצמו, שלימוד התורה מוכרח להיות מתוך ביטול, כך שבנפול אויבך אל תשמח. ומה שהוא יהיה נוגע לו, הוא רק להגיע לאמיתתה של תורה. אז למה דווקא שמואל הקטן אומר את זה? למה הוא נקרא שמואל הקטן? כי הוא היה נמוך? לא. שהוא מקטין את עצמו. הוא היה חזק במקום הזה של הביטול. אז הוא בא ואומר, תדע לך, שאם בוויכוח, בלימוד תורה, אתה מרגיש שאתה ניצחת את החבר שלך, או שהוא ניצח אותך, התבלבלת. יש לך כאן ישות שמעורבת, וכדי ללמוד תורה נכון, מה שצריך להוביל אותך, מה שצריך להנחות אותך, זה השאלה, מהי האמת של התורה. אלא שכאן יכולה לעלות הטענה, הן אמת, שגם לדעה של אויביך יש מקום מצד דברי אלוקים חיים, ולכן, אף היא עניין בתורה, אבל הרי הלאה ביקש להביע את דעתו בפסק להלכה למעשה, ובזה ודאי טועה הוא שהרי הדין בהחלט אינו כן. ומילא נמצא שיש בזה עניין של בנפול אויבך. ואם כן, למה דרש ממנו שיפעל בעצמו את עניין אל תשמח? ויתרה מזו, שלא ירגיש בכך שיש בכך נפול אויבך. סוף סוף, הרי ביטול, עניין בלתי אמיתי. ואם כן, ודאי צריך הדבר לעורר בו שמחה. סוף סוף הרי ביטל עניין בלתי אמיתי, זהו, זה מה שביטל.
זה באמת השמחה.
אז אומר הרי ברגע, בוא ניקח רגע את בית שמי ובית הלל, נכון? הם מתווכחים ביניהם. עכשיו ההלכה נפסקה כבית הלל. אז אומר הרי באוקיי. אז בית שמי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם הם חלק מההלכה. אין בעיה. סבבה. אבל שנייה אחת. אבל למה בין לא לשמוח? הרי בפועל ההלכה יכולה להיות אחת. בפועל ההלכה אנחנו צריכים לנהוג כבית הלל. זאת אומרת שבפועל, ברמה של ההלכה בפועל, לא ברמה התיאורטית, ברמה של ההלכה בפועל, כן, בית הלל ניצחו את בית שמאי. אז למה שלא יהיה שם העניין של שמחה? הרי הם ביטלו עניין, הם חידדו את מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. ועל זה המשיך שמואל הקטן, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אותו. ייתכן שזה שחברו לא כיוון להלכה, אינו מצד חיסרון בשכלו וכיוצא בזה, אלא בתורת עונש, שמצד אפו של מעלה לא זכה לכוון להלכה, וממילא אסור לו להיות בשמחה בנפול אויבך, מזה שניתן ועל ידו עונש מלמעלה על חברו. והשמחה צריכה להיות רק מזה שנתבררה הלכה לאמיתתה. שמואל הקטן ממשיך ואומר, פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אותו. הוא אומר, תקשיב, יכול להיות שאתה צודק, ניצחת אותו עכשיו, אבל תדע לך שיש סיכוי שסיבה שניצחת אותו עכשיו, זה לא בגלל שאתה חכם. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא העלים ממנו את ההבנה הזאת. הקדוש ברוך הוא סוגר איתו כאן חשבון. עכשיו בוא תסתכל על התמונה מזווית אחרת. הקדוש ברוך הוא סגר איתו חשבון דרכך. אתה באמת עשו? זה באמת השמחה הגדולה? אבל הקדוש ברוך הוא העלים את זה ממנו. העניין הוא, המקום שנמקם את עצמנו מבחינת הישות שלנו. ואז הוא אומר הרבה, לכן השמחה לא צריכה להיות על זה שביטלת משהו לא נכון, אלא רק על זה שבאמת גילינו מה הלכה עצמה, מה אמיתתה של תורה. ואם הפוקוס הוא על, זה, שזה הדבר היחיד שבאמת משמח פה, אז אנחנו נשארים במקום של ביטול, אנחנו נשארים במקום טוב. אנחנו לא נכנסים לחשבונות שיכולים כבר ללכת לכל הכיוונים ולסבך אותם. הרבי לא מוותר לנו בעניין הזה של הישות.
זה
לא, אנחנו נקראת סיום. ועד רבה, אם תהיה אצלו שמחה בנפול אויבך, ראוי הוא שבכך יגרום וישיב מעליו אפו, שהקדוש ברוך הוא כביכול יסיר את אפו מחברו וישיבנו עליו. בוא נחזור עוד. זה יכול, בדיוק, אם אתה שמח בזה שנתעלמה הלכה מהחבר שלך, הגלגל יכול להתהפך, תיזהר. זה לא סתם יכול להתהפך, זה יכול להתהפך כי אתה נמצא במקום הזה, כי אתה שמח על זה. זאת יכולה להיות סיבה, כי אתה לא מכבד את ההפסד שלו, אתה לא יודע לנצח בכבוד. אתה נמצא, נכנס פה לאיזה מקום אישי, של הקדוש ברוך הוא העלים ממנו, אז יכול להיות שזה יסגור לו את מכסת הביזיון שהוא צריך, הוא יסיים את זה, ואתה, אם אתה שמח בנפילה שלו, אז אתה יכולה להיעלם מההלכה ממך. נכון, נכון, נכון. ועל ידי התבוננות בדברים אלו, יפעל בעצמו שלא זו בלבד, שלא תהיה אצלו שמחה בנפול אויבך, אלא עד רבה. יקוים אצלו ההפך, מזה שאינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה חולי. ויתרה מזו, כמאמר חז"ל, אודות בית הלל ובית שמאי, חיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהב. אומר רבי, אם אתה מתבונן בזה, שזה שנעלמה ממנו ההלכה ואתה הבנת יותר, יכול להיות שאתה פשוט, הדרך של הקדוש ברוך הוא לסגור את החשבון, מגלגלים חובה על ידי חייו, אז אתה תופס פרופורציות לכל הסיפור. ואז אתה נמצא במקום של אהבת ישראל, ואתה לא נמצא בהתנצחות האישית, אלא לא זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. אתה נשאר יחד עם האדם, ואתה מצליח להיות במקום של לראות אותו בגובה העיניים, ולהיות באמת חבר, ולא למצוא את העליונות הזו במקום הזה. וכמו שחבל אומרי, חזל אומרים, שבית הלל ובית שמאי, חיבה ורעות נוהגים זה בזה. זאת אומרת, כל כך קל לנו לדבר על מחלוקות, כי כל כך קל להישאב לשם, ובואו נראה את המחלוקת הכי, אולי הכי מפורסמת שיש לנו בעולם ההלכתי, של בית הלל ובית שמאי, הם היו מתחתנים בין המשפחות. כאילו היום הספרדים והאשכנזים יש להם הלכות שונות, אז הם לא מתחתנים? והחסידים והליטאים לא מתחתנים כי יש להם מי רחוק בתפיסת העולם, בתפיסת החיים, בתפיסה של יראת שמיים, כמו בית הלל ובית שמיים. הם ראו את הדברים הפוך לגמרי והם היו מתחתנים ביניהם. למה? כי הייתה שם אהבה. זאת לא הייתה יריבות אישית. ואיך יכולה להיות אהבה ולא יריבות אישית? כשלומדים תורה מתוך ביטול. ולכן מצוות לימוד תורה לכתחילה מתחילה ואומרת לנו ביטול, וזה הפרט הכי חשוב בלימוד התורה. ואתה יכול להיות גאון, אבל לא תלמד תורה את תורת השם. ואתה יכול להיות ממוצע לגמרי בכישרונות שלך, אבל תלמד את תורת השם. כי השאלה היא לא מה רמת המשכל ומה היכולות השכליות או הרגלי הלמידה, אלא מה מידת הביטול שיש לנו לקדושה שבתורה. זהו, עד כאן.
כן.
כן.